מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
שלום לכולכם, מאזינים יקרים, כאן מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית. כי כל בית, כמו שאנחנו יודעים, צריך גם מנוחה. בתוכנית זו, אני נוהגת להביא לפניכם הגיגים, מחשבות, התייחסויות ותובנות לאירועים שונים שקרו לי בשבוע האחרון, או לכולנו כציבור. אני מקבלת מכם מכתבים רבים, בהם אתם כותבים לי איך התחברתם לדברים שאני מביאה לפניכם פה, איך אתם רואים אותם בעיניים שלכם. אם יישאר פנאי, אני אשמח לקרוא לפניכם חלק מהמכתבים, מהמיילים שאתם שולחים אליי. המשיכו לשלוח. אני מקווה בהמשך גם לציין את כתובת המייל, כדי שתוכלו לרשום אותה, והיא תהיה חקוקה. לא בזיכרונכם, אבל לפחות על המקרר או במקום אחר, שתוכלו באמת לכתוב כשאתם רוצים, ואני אוכל לשמוע ולדעת למה אתם מכוונים. אז בואו נפנה לתובנה הראשונה של התוכנית הנוכחית. בפסח סיפרה לי אישה שהיא רצתה להכין עוגה. הכינה עוגה ועוד עוגה, כפי שכולנו ככה בחג הפסח, במטבח, וכל העוגות היו ממש מצוינות, הכל פעל כשורה, ונהדר, אין שום בעיה. ואז היא החליטה לאפות עוד עוגה אחת, והיא מנסה, היא מכניסה את החומרים לתוך המיקסר, מנסה להפעיל אותו, והמיקסר לא פועל, פשוט לא זז, אולי היא לא סגרה את זה כמו שצריך, אולי היא לא כיוונה את זה כמו שצריך, מנסה, בסופו של דבר דוחפת מפה, דוחפת משם, מזיזה את המיקסר עצמו קצת, נוגעת מתחתיו, מנסה לתקוע את הקערה קצת יותר חזק מעליו, וכך הלאה וכך הלאה, ולא מצליחה לסדר. וקוראת לבעלה, ויודעת שכשהיא לא מצליחה, הוא מצליח, וגם הוא מנסה ליישר מפה, ליישר משם, לכוון כך, לכוון אחרת, אבל לא מסתדר. לא מסתדר ואי אפשר לסדר. לאפות את העוגה המיוחלת. היא כמעט רוצה כבר להתייאש, ואז מגיע הילד בן השש, שעמד כך מאחור, והסתכל, בלי לדבר, ובלי לומר מילה. והוא מגיע ככה, מגיח, ותופס את החוט של החשמל, שהיה ככה מתנדנד כלפי מטה, ואומר, היי, זה בחוץ. והם מסתכלים שניהם, והם מגלים שהחוט יצא החוצה, כשהם לא חשבו שזה מה שקרה, הם לא העלו בדעתם שזה מה שהיה. הרי קודם עשו ועפו ואיבדו את הבצק והכל היה בסדר. כנראה מישהו, או מבלי משים, או לא חשב באותו רגע, אולי אפילו היא עצמה לא חשבה שהיא תמשיך אחר כך לאפות ותרצה לעשות עוד עוגה. אז מישהו הוציא את החוט. וכשהם חיפשו מה כאן קרה, הדבר האחרון שהם חשבו עליו, שהחוט של החשמל לא נמצא בתוך השקע. הם לא חשבו על זה, כי זה היה כל כך ברור להם, שהוא צריך להיות שם בפנים. אז הנה, לפעמים מגיע הילד הקטן, ועושה דבר שמבוגרים ממנו לא מצליחים לעשות, לא יודעים לעשות, לא עולה בידם, לא מוצאים למה ומדוע קורה הדבר, והוא בא ופותר ונותן את הפתרון. הרבה פעמים גם בחיים, קורים דברים שנראה שאין מוצא מהם. זהו, אין מה לעשות עוד. ניסינו הכל. מה עוד אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת? אפשר לראות דוגמה מהורים שמגיעים אליי, כשהם מגיעים הרבה מאוד פעמים כשהם כבר מיואשים. זהו, לא יודעים מה לעשות. הילד כזה וכזה ואין תרופה למכה. הם ניסו בטוב, ניסו ברע. ניסו בכל הכוח, ניסו עם מלא רעיונות ועצות ומחשבות וכל מיני רעיונות, ושום דבר לא הביא לתשובה. ואז דווקא בלי שהם עושים שום דבר, זה פתאום קורה, זה פתאום נהיה, זה פתאום נפטר. אנחנו יכולים לראות אצלנו בבית את הילד שקוראים לו הילד הנודניק, כן? אין ילד נודניק, כן? יש ילד שמנתנד מדי פעם, אבל לפעמים כך קוראים לו מרוב שהוא מנתנד כנראה קצת יותר ממה שחושבים שהוא אמור לנתנד. ואז חושבים מה עושים איתו. הוא כל כך מנתנד, הוא לא נותן לי לדבר בטלפון, הוא לא נותן לי לדבר עם חברה, הוא לא נותן לדבר עם אבא, הוא לא נותן, הוא לא מאפשר, והוא קטן, והוא כל כך מנתנד. מה עושים איתו? ואז שלא יודעים כבר מה לעשות, כי מנסים כל כך הרבה דברים, מנסים לתת לו עונש, ומנסים לשכנע אותו שזה לא לעניין, ומנסים לתת לו פרס כשהוא כן עושה טוב, וכך הלאה וכך הלאה, והדברים לא עוזרים. אבל הנה ברגע מסוים מניחים לזה, ואנחנו רואים שזה נפטר מעצמו. זה קורה לבד. אני נתקלתי בהרבה סיפורים על ילדים שהיו קטנים, בני שנתיים, שלוש וארבע, שהיו מאוד מאוד שובבים. השתובבו בגן, השתובבו בבית, נגעו בדברים, השליחו חפצים, משכו בדברים שמתקלקלים, וההורים היו ממש מיואשים. מה אנחנו מגדלים כאן בבית? כזה ילד שובב, אם בן שנתיים הוא כך, אם בן ארבע הוא כך, מה יהיה כשיהיה גדול? איך ישב? איך ילמד? איך ישקיע בגמרא? מה? הוא רחוק מזה כרחוק מזרח ממערב. וחושבים מה לעשות. ומנסים את כל מה שאפשר רק לנסות. והולכים ליועצים למיניהם, מה עושים, איך פותרים. והנה, פתאום מגלים שדווקא כשלא עשו כלום, הדבר נפטר. אני פעמים רבות מלמדת לא לעשות כלום. אמנם לא בצורה של לחרוק שיניים, להתייאש ואז לא לעשות, אלא באופנים אחרים שקצת ארוכים מכדי להביאם פה ביריעה הזו הקצרה, אבל כן, בשיטה של לקחת צעד אחורנית, כי לפעמים דווקא כשאנחנו לוקחים צעד אחורה, הדברים נפטרים. כשאנחנו נמצאים שם בשביל למשוך כל הזמן בחוטים, ובשביל לומר מה לעשות, ובשביל לסדר את כל מה שרק אפשר לסדר, כשאנחנו שם, אז אף אחד אחר לא לוקח את האחריות. אבל כשאנחנו לוקחים צעד קטן אחורה, אז פתאום זה נפטר. ואני מכירה את אותם ילדים שהם כאלה כמו פרי אדם קטנים, כשהם קטנים, כך מכנים אותם. האנשים שחושבים שבאמת ילד חייב ללכת בדיוק לפי הספר ולעשות בדיוק מה שאנחנו רוצים שיעשה. אז פתאום, כשכבר הולכים אחורה וכבר אין שום רעיון מה עוד לעשות, פתאום מגלים שהגיע היום ואותו ילד למד לקרוא ספרים, והוא פתאום מתיישב וקורא בספר כל פעם שמשעמם לו, ומפסיק להשתובב, מפסיק להשתולל, ולא רואים אותו עוד מקפץ על סמיטות ועל ספות, מקבל רצינות כזאת. וזה קרה מאליו, מעצמו. איך זה קרה? אנחנו כולנו יודעים שזו ישועת השם. ישועת השם כערף עין. ישועת השם שמגיעה כך ופותרת דברים גם בלי שאנחנו עושים שום דבר מיוחד. אז כן, לפעמים כנראה אנחנו צריכים לפנות את המקום, לפנות את השטח, ואז נכנסת כאן יד השם ופותרת את הבעיה שלנו. אנחנו פשוט צריכים להתכוון לה, לכוון לה, לקוות לה, להתפלל שהיא באמת תעשה כאן סדר. כי לפעמים, לפי ההרגשה שלנו, זה לא בידיים שלנו. אנחנו פשוט לא מצליחים. אז בואו נשים לב לזה, שלא תמיד צריכים לפתור את הבעיה. לפעמים, רק ללכת קצת אחורה, להשאיר קצת מקום למכוון, ליד מכוונת. ואנחנו נראה הרבה מאוד פעמים תוצאות ברוכות. בדברים האלו אני חייבת טיפה לסייג ולומר שלא תחשבו שאני אומרת לא לטפל בילדים שלא מתנהגים כמו שצריך, לא לטפל בילדים שלא עושים מה שאנחנו אומרים להם. בוודאי שכן, לשם כך אני וכמוני יש עוד רבים שמסייעים. אבל אני מדברת על דברים שלפעמים נראה שאין מוצא מהם, ואתם ההורים בבית ולא הולכים למישהו שאומר לכם את הדברים. אז לתת טיפה מקום פנוי, ודברים לעתים גם מסתדרים. או להשאיר קצת זמן לפנינו, לתת לזמן לעשות את שלו, והדברים מסתדרים. רוצה עכשיו לדבר על מלחמת המילים שאנחנו נמצאים בתוכה. פעם אמרו, מילה הורגת. אחרי רצח רבין בכלל, לקחו את הדברים האלו כל כך חזק, ולא הפסיקו לדבר על זה שאסור לומר מילים מסוימות, בוגד וכאלו מילים, כי זה ממש עבירה לומר אותם, כי המילים הן אלו שהורגות. היום המלחמה בין הגושים הגדולים עברה לפסים של מילים. נראה שנפרץ הסכר והכל הותר לכדי דיבור. היום אפשר לראות בבירור שאנשים משתמשים במילים מבלי לעשות שום חשבון, מבלי לזכור את מה שאמרו שהמילה יכולה גם להרוג. ופתאום אנחנו ממש נמצאים בעידן של מלחמת מילים. מלחמת מילים עם משפטים ועם כללות ועם נאצות, ומתווכחים ומתווכחים ומשסים בזה בזה את המילים, וכל מילה היא כמו קליה, והיא פוגעת, ועוד איך פוגעת. אבל מצד שני, מה שקורה בעידן של היום במלחמת המילים הזו, שאותן מילים גם נשכחות מאוד מהר. פעם כשהיו אומרים למישהו משפט מסוים, או אומרים עליו ברבים משפט מסוים, היה קשה לו לעמוד כנגד זה, היה משפיל את מבטו, ולא מעז עוד לעמוד על אותה במה, כי דיברו נגדו, כי אמרו עליו, ואז הוא הושפל, ולא העז להסתכל מול הפנים של בני אדם. אבל היום, היום שהמילים נאמרות, ואז קמות חדשות, ומחליפות אותן, ומילים חדשות פשוט משכיחות את הישנות, בעידן הזה שאין כבוד למילה, אז גם זה, העניין הזה של להתבייש במשהו שאומרים עליי, גם זה קצת נמחק, גם זה קצת הלך אחורה. ואפשר לראות את זה בפוליטיקה, ששם כולנו רגילים לא להתחשב, ולא לחשוב על כך שהאדם שעומד מולנו הוא בעצם אדם, כן? הוא בן אדם, הוא עלול להיפגע, הוא עלול לקחת את הדברים לליבו. אז היום כבר לא מתחשבים בדברים האלו, אולי מכיוון שבאמת אנשים נעשו יותר מחוספסים ופחות חוששים מהמילה שתאמר עליהם. אז היום כבר אין עניין לשמור את המילה, להצפין אותה בלב, ולא מתביישים כבר במילים, אז כל אחד מרגיש שהוא יכול לזלזל באדם השני, ולהצביע על משהו שהוא אומר עכשיו, וקודם הוא אמר דבר הפוך, דבר שונה, דבר אחר, איך הוא הפך את אורו, איך הוא השתנה, ועושים הרבה פעמים את הדברים האלו בצחוק רם כזה, של אחד מול השני. פעם אמרת ככה, והיום אתה אומר ככה. ואם פעם אנשים היו מתביישים, כשהיו תופסים אותם בכלכלתם, היום כולם אומרים לעצמם, בסדר, אמרו עליי, אז מה? אז מה קרה? אמרו, כגודל הלהבות, כך דעיכתן. אמרו, בסדר, זה אמרי אל על, אבל זה גם ירד. זה גם ירד, כמו שעלה, כך זה ירד. והיום במלחמת המילים הזו, אז בואו נשים לב שגם אפשר לראות שאין מנצח. אין מפסיד, כן? אין מצליח ומנצח, ואין מפסיד ומספיד. בעצם יש רק הצגה, הצגה גדולה, שבה יש שחקן טוב יותר ושחקן פחות טוב. וכך פתאום נדמה שאין אנשי מחשבה רבים. הכל היום קצר ומהיר ונאמר, ואז אפשר לראות בלי הרבה מחשבה, אדם אומר דבר, לא קרה כלום, מחר הוא יכול להגיד דבר אחר, אמנם ישימו אותו ככה ברבים, ויתלו על עץ גבוה את המילים שלו, זה מול, זו מול זו, ויגיד הוא אמר כך, והיום הוא אומר כך, נכון, אבל מה יקרה? אז כולם יראו שפעם הוא אמר כך, והיום הוא אומר כך, וזהו, וזה ירד מעל סדר היום. אז בעצם במקום אנשי מחשבה, שפעם היו אלו שמדברים ואומרים ונשמעים, אז היום כל אחד יכול לומר, והיד קלה, על ההדק, וכל אחד יכול לומר, וכל אחד יכול לשלוף, ואף אחד לא מרגיש בעיה עם הדבר הזה, ופתאום המילה הזאת שהורגת נעלמה ואיננה, כי שום מילה כבר לא הורגת, ואין בעיה לומר כל מילה, ויש אפילו תחרות בין המילים, כן אמרת, לא אמרת, זה כן בסדר, זה לא בסדר, זה כן חוקי, זה לא חוקי, תחרות בין המילים, כי כל זה לא משנה, הכל כמו הצגה גדולה, שבה יש לנו שחקנים, ואנחנו יושבים ומקשיבים, ומסתכלים וגם צופים ומחייכים, וחושבים לעצמנו, זה צודק או זה צודק, היום מצדיקים את זה, מחר מצדיקים את זה, כי ככה זה בהצגה, מסתכלים על הצגה, לקהל שמסתכל יש מה לומר, הוא פעם חושב ככה ופעם חושב ככה, אז פתאום לכולם יש מה לומר, לכולם משמיעים את דעתם, ולא רק אנשי המחשבה והיהגות, ופתאום המילה נהפכה למילה כזו, קטנה, נרמסת ברגליים, לא חשובה, ואף אחד גם לא מתחשב בה, וכאלו נהפכו המילים שלנו, ואני קוראת למלחמה שיש היום, אני קוראת לה מלחמת מילים, כי אני חושבת שהרבה יותר ממה שהיא מלחמה בכל רובד אחר, היא פשוט מלחמה של מילים נגד מילים. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, ומיד נמשיך. חזרנו מהפרסומות, ואנחנו ממשיכים כאן בתוכניתנו, מנוחה בבית, כי כל בית צריך קצת מנוחה. ואני רוצה לספר לכם על בית ספר שהגעתי אליו, בית ספר בחיפה, וכרגלי, כדי לשוחח, כדי לספר לבנות על מלאכתי ככותבת, כסופרת. ואני כרגלי אוהבת להגיע למקומות האלו ולהסתכל לאו דווקא על אלו שיושבות מולי או יושבים מולי בקהל, אלא על מה שקורה מסביב. תמיד כששואלים אותי במפגשים האלו, מאיפה יש כל כך הרבה רעיונות, מאיפה אני כותבת על כל כך הרבה דברים, אז אני מסבירה שדבר ראשון, לסופר יש עיניים מיוחדות, עיניים שרואות דברים שלא כולם רואים את הדברים האלה שהוא רואה, והוא רואה אותם, ומזה גם מגיעים הרעיונות. ובעיניים האלו ראיתי כמה ילדות שמשחקות לעצמן עם עצמן, דווקא בקצה החדר, לפני שהתחלנו את המפגש, משחקות עם עצמן, ובאיזה משחק הן משחקות? הן מחזיקות בידן איזושהי קופסה, שאינני יודעת מה תחולתה, והן מעבירות את הקופסה מיד ליד, שרות את השיר של ספירת העומר, כן, אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, שלי שלך, שלך שלך, כן, וכך הלאה. ובכל פעם שלי שלך, שלך שלך, הן מעבירות את הקופסה מאחת לשנייה, ואז נוצרת מעין מריבה. האם אני מקיימת את שלי ונותנת לך, כי זה צריך להיות אצלך, או שאת מקיימת את שלך ואת נותנת לי, כי המתנה כאילו צריכה לעבור אליי. וזה היה משהו ממש ממש מדהים ביופיו, לראות איך הן המציאו לעצמה משחק, שיחקו בו, מבלי שהן שמו לב אפילו כמה המשחק הזה מרתק, מעניין, מיוחד, ואפילו מלא במסר כל כך מעניין וחשוב, ואין שיחקו במה שהן למדו בעצם. הן למדו, כן, ימי ספירת העומר, רבי עקיבא, וכל הדברים האלו, הם למדו את הדברים, והם למדו את העניין של לכבד כל אדם, לכבד את החבר, ואת כל הדברים האלו, ועשו, והפכו את זה למשחק. דבר שלימד אותי כמה שאנחנו, דווקא בדרך הטבעית שלנו, מלמדים כל כך הרבה. דווקא דרך הלימוד הפשוט, הרגיל, שלא ניסינו להפוך אותו למי יודע מה, הצלחנו ללמד דברים הרבה יותר מהותיים. ואם נשים לב לכך, אנחנו נדע ונדע כמה שאנחנו מחנכים ומחנכות, כן? על ידי הטבעי שלנו, כן? בבית הספר שבו אנחנו מורים, בבית שבו אנחנו הורים, כן? אם אנחנו נראה כמה, נדע כמה שאנחנו, כמה שהחינוך שלנו, למה הוא גורם וכמה שהוא משמעותי, אז אנחנו נחשוב עוד יותר על איך אנחנו מחנכים, מה אנחנו אומרים, מה חשוב לנו יותר, כי ככל שדבר חשוב לי, כך אני צריכה לחשוב מה אני עושה איתו, איך אני מביאה אותו לפני אותו ילד שמסתכל ומקשיב ורואה ולומד, איך אני מביאה אותו? בצורה שזה יישמע הכי טוב, והילד לא יקבל את הדבר הזה כחובה, כהכרח, ללמוד את מה שלימדתי, כי יש ציון ויש מבחן וחייבים להקשיב, אלא הוא ילמד את זה מתוך אהבה אמיתית, אהבה כזו שתיקח לאחר מכן את הלימוד שהוא למד, ותהפוך את הלימוד הזה למשהו הרבה יותר נשגב, שהרבה יותר נקלט והרבה יותר נכנס לתוכנו, לתוך הילד, כן? שהרבה יותר מלמד ומשכיל את כל הסובבים. ואהבתי לראות את זה, ואמרתי לעצמי, אני אביא את זה הפעם בתוכניתנו, כדי לספר על הדבר הזה גם לכם, מאזינים יקרים. וכדי להגיע לחיפה, כשאני גרה בירושלים, משתמשים כמובן בווייז, וכדי לנסוע לשם, הנהג שלי, כמו תמיד, מפעיל את הווייז כדי לדעת מתי מגיעים. והנה, באחת הפעמים, זה היה בנסיעה ארוכה כזו מחוץ לעיר, מירושלים ועד חיפה, הופעל הווייז, והתברר שהדרכים עמוסות, עמוסות, באופן מחריד. אנחנו כולנו יודעים ומכירים את הדרכים בזמנים הללו, במיוחד בזמנים האלו של ההפגנות בכל צומת ותחת כל עץ רענן, והדרכים קשות לנסיעה. לכן, על פי רוב, בכל מקום שאני יוצאת, אני משתדלת לקחת בחשבון את הדבר, לצאת מוקדם, כדי להגיע גם יותר מוקדם, או לאחר במעט מאוד זמן, אבל בפעם הזאת, הדברים באמת יצאו מכלל שליטה. והיה לי פנאי בדרך להרער ולחשוב, וחשבתי על הווייז הזה, שפעם לא היה קיים. ושמתי שני הדברים מול עיניי כדי לראות זה מול זה, מפעם ועד היום. ושמתי לב שפעם, כשהוא לא היה קיים, אנחנו לא יכולנו לסדר את עצמנו בצורה ברורה. לוח הזמנים לא היה מדויק. אי אפשר היה לדעת לפני כן, לפני שיצאנו לדרך, מה הולך לקרות בהמשך, מה מתחולל, מה קורה. אי אפשר היה לדעת, דבר שהיום ברוב הפעמים, הווייז מדייק ושולח אותנו למקום בצורה מאוד מבוקרת. אז לא יכולנו לסדר את עצמנו בצורה ברורה, בצורה טובה. ולפעמים שהיינו רוצים לקבוע פגישה עם מישהו שנמצא בעיר אחרת, קבענו איתו את הפגישה, אבל יכולנו גם לאחר, כי זה מה שקרה, כי לא ידענו קודם, לא ידענו מאיזה דרך לנסוע, לא ידענו מה קורה בדרכים, לא ידענו כמה זמן בשעה כזאת לא עורך את הדרך, וכך הלאה. אבל מצד שני, היה משהו מאוד מאוד יפה, כשלא היה ווייז. וזו ההפתעה, הציפייה. הכל היה פתוח. הכל יכול היה לקרות. הייתה מעין אופטימיות עיוורת כזו, של זה בסדר, אני אגיע בזמן, יהיה טוב, אין בעיה, כן? כי הכל לפנינו, והכל עוד יכול לקרות, והדרך פתוחה, והכל יהיה בסדר בעזרת השם. והדבר הזה של מחשבה, או של תקווה כזאת בלב, שהכל עוד יהיה בסדר, וגם אם עכשיו יש פקק קטן, זה עוד מעט יעבור, וכל זה השתנה היום. היום הכל יותר ברור, מסודר, יש לנו אפילו את האפשרות לשלוח לבן אדם שיושב מהעבר השני ומחכה לנו את המידע של איפה אנחנו נמצאים עכשיו. הכל תחום ומובנה, ברור. וזה קוראים לנו שאין לנו בעצם למה לקוות. אין לנו על מה לחלום, כן? על פי רוב, כשאני נכנסת לרכב והווייז אומר לי שעה מסוימת, אני יודעת מאותו רגע שזהו, זאת תהיה השעה. גם אם יקצצו את זה בחמש דקות, אז זה חמש דקות. אם נתאחר בכמה רגעים, זה כמה רגעים. על פי רוב זה יישאר כמו שזה. זה לא ישתנה. אבל זה קורה על פי רוב. בפעם הזאת, הווייז הראה על שעה אחרי הזמן שבה אני צריכה להגיע לאן שהייתי צריכה להגיע. הפקקים המטורפים לא נתנו מחשבה, מקום למחשבה בכלל, שזה יכול להיות אחרת. וההפגנות בצידי הדרכים עוד הכבידו יותר. ואני רואה שאין מוצא. ואני שואלת את עצמי, מה אני עושה? ואני מדברת עם הנהג ואומרת לו, תשמע, מה? מה אנחנו בעצם עושים? אני מגיעה אחרי שאמורה להסתיים ההרצאה, ואני אני באה. אין כבר למה להגיע. ואני, בטיפוס שלי, מאוד מקפידה על זמנים, מאוד משתדלת להגיע בזמן, יוצאת לפני הזמן כדי שזה יהיה, ואני כבר למעלה מ-30 שנה יוצאת להרצאות, אבל לא יכולה לספור יותר מאצבעות ידיי את הפעמים שבהם איחרתי. כי תמיד לקחתי את החצי שעה מראש, אפילו את השלושת רבעי שעה מראש, שזה מחוץ לעיר, לפעמים אפילו יותר מזה, כדי להיות בטוחה שאני, בעזרת השם, מגיעה בזמן. אבל הפעם אנחנו רואים שאני מתאחרת ממש בשעה, וחוסר נעימות, ומה עושים, והאם להודיע למקום ששם, או שאולי בכל זאת הזדנבה מחשבה לליבי, אולי בכל זאת פתאום יקרה איזשהו נס, אבל מיד ביטלתי את המחשבה הזאת, ואמרתי לא, אין ניסים בדברים כאלה גלויים, שהווייז מורה על שעה מסוימת, זה ווייז, כולנו מכירים אותו, הוא יודע מה שהוא אומר, זה לא ייתכן שיהיה אחרת. ואז, ברגע מסוים, בעוד אני שוקלת, אם להודיע, להתייאש ולומר, זהו, אני לא אגיע בזמן. או למשוך את הזמן, כי אולי בכל זאת זה יקרה, דבר שבאמת אני לא חושבת שחשבתי אותו, כי זה כמעט לא נשמע מציאותי. והנה אני שומעת קריאה מכיוון הנהג, והוא קורא ואומר, תראי, הנה הוא התקן מחדש, הוא מצביע על הווייז, ובאמת הוא מעדכן מסלול מחדש, הולך אותנו ממקום אחר, נסיעה בדרך שהנהג היה נראה שבקושי הכיר, אני ודאי שלא, והדרך קוצרה ביותר מחצי שעה, ואנחנו הגענו כמעט בזמן, ואני למדתי שיש ווייז, ויש דיוקים, זה נכון, אבל יש גם שינויים שנוצרים, ואולי הייתי אומרת את זה אחרת, יותר נכון לומר, יש אלוקים. עכשיו אני רוצה לדבר כמה מילים על המיליון, על הפגנת המיליון. והפגנת המיליון עדיין לא הגיעה זמנה, לא הגיעה העת, ואיננו יודעים האם מיליון יהיו שם באמת, אם לאו, אנחנו לא יודעים. אבל כשאומרים מיליון, זה נשמע המון, נכון? פעם, כשהיו אומרים על אדם שהוא מיליונר, התכוונו לומר שהוא אדם שיש לו הרבה מאוד בתים, והרבה מאוד נכסים, וכסף רב באמתחתו, הוא מיליונר. היום, שדירות עולות כל כך יקר, כל כך הרבה כסף, אז מיליונר, שיש לו מיליון אחד או שניים, לפעמים לא יכול לקנות לעצמו אפילו דירה אחת. לא שיש לו מלא דירות, אפילו דירה אחת הוא לא יכול לקנות במיליון הזה שמונח לפניו. אז המיליונר הזה כבר לא כל כך עשיר, והוא לא כל כך מיליונר כמו שאנחנו היינו רגילים פעם. כי דברים באמת השתנו. ושמתי לב שהמילה הזאת מיליון, שפעם נראתה לנו כאילו משהו שאי אפשר להגיע אליו בחיים, היא פתאום לא כל כך הרבה. אפשר לראות את זה, למשל, כשאנחנו מהירים לילד. הרבה פעמים אנחנו אומרים לילד שלנו, מיליון פעם אני צריכה לומר לך לעשות את זה ואתה לא עושה. למה צריך להגיד לך מיליון פעמים? נכון, אנחנו לפעמים מדברים לילד בצורה כזו. הרי זה לא קרה. כן, אין אף אחד שיספיק לומר לילד שלו מיליון פעמים, כי הילד כבר גדל ונהיה לנער ונהיה לאיש, אז אף אחד מאיתנו לא הספיק לומר מיליון פעמים דבר מה. אלא מה? המיליון הזה, זה נשמע מאוד מאוד הרבה. לכן אנחנו גם אומרים את זה כשאנחנו אומרים את זה לילד שלנו. למה צריך להגיד לך מיליון פעם? אבל באמת, מה שזה עושה בסופו של דבר, זה לא מביא את הילד להבין שהוא עושה את זה המון המון פעמים, אלא זה מגמד פשוט את המיליון. זה מוריד את המיליון הזה לדרגה יותר נמוכה. כמו שאנחנו מסתכלים על אנשים היום שיש להם את המיליון, ולא יכולים לקנות לעצמם דירה עדיין, באופן רגיל וישר. וזה קורה לנו הרבה מאוד פעמים, שאנחנו משתמשים במילים שהן לא מדויקות, הן לא נכונות, הן לא מספיק מראות את מה שאנחנו רוצים להראות, לא מספיק מבהירות את מה שאנחנו רוצים להבהיר. ואז האדם השני שנמצא מולנו, גם לא מספיק מבין ויודע למה אנחנו מכוונים בדברנו. הוא לא יודע מספיק. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד בקרב ילדים, הילדים שלנו, שאנחנו מנסים להגיד להם לעשות דבר מה, ואז אנחנו אומרים לילד, למה החדר שלך תמיד מבולגן, תסדר אותו. והילד מסתכל, והוא לא יודע על מה אנחנו מדברים, כי הוא דווקא די סידר אותו הבוקר. היא דווקא חשבה שהוא מסודר, שהוא בסדר. אז מה זה? הוא תמיד מבולגן. מה זה נקרא החדר שלי כל כך לא מסודר? למה אני מתכוונת כשאני אומרת את זה? האם בצורה כזאת אני מלמדת באמת את הילד שהוא מאוד מאוד מבולגן, או שאולי המילים שאני אומרת פה פתאום מתגמדות להם, כי אם היא חושבת שהחדר שלה מאוד מאוד מסודר, אז בזה שאני עכשיו אומרת מאוד מאוד מבולגן, אני בעצם לא מפיחה את עצמי ולא נתנת לבן אדם להבין למה אני מכוונת. או אנחנו אומרים לפעמים לילד שלנו, למה אתה לא מכין בחיים את השיעורי בית שלך בזמן? תמיד שיעורי הבית באמצע הלילה. עכשיו, אבל הילד יודע שזה לא תמיד, זה לא מדויק. הוא רוב הפעמים מכין את שיעוריו דווקא כן בזמן. הוא מכין אותם מיד כשהוא שב הביתה. הוא מכין אותם בדיוק לפי הצורך, לפי מה שנהוג. וקורה, לפעמים, לעתים רחוקות, שלא כך הדבר. האם זה נכון לומר, תמיד אתה עושה את זה, או כל הימים כך אני רואה אותך? ואנחנו יכולים לראות את זה בקרב מורים בבית הספר, שלפעמים קורה, כן? לא, אני מקווה שלא הרבה, אבל לפעמים קורה שמורה מחליט על ילד מסוים שהילד הזה תמיד מפריע. באמת, יש ילדים אחרים שמפריעים אולי יותר ממנו, אבל הם לא נחקקו במוחו של המורה. המורה זוכר את הילד הספציפי הזה, והוא יגיד לפני כל הכיתה שהוא תמיד מפריע, הוא יאיר לו כל הזמן, ודווקא לו, והוא, והוא, והוא. והמילה שהוא משתמש בה לא נכונה, כי הילד הזה לא תמיד מפריע, הוא לפעמים מפריע. האם נכון לומר לו, אתה תמיד מפריע, שהוא מפריע לעתים רחוקות, או פחות מחלק גדול מהחברים שלו? האם יהיה נכון לומר את הדבר? ואני מנסה לומר בדברים הללו, בואו נשקול את מילותינו, נשים אותם על הפלס ונבדוק. האם באמת אני משתמש או משתמשת במילה הנכונה? האם המילה שאמרתי באמת הייתה צריכה להיאמר? האם צדקתי במילה הזו? או שהמילה הזו בכלל לא הייתה המילה המדויקת? היא לא אמרה את מה שאני רוצה לומר. היא לא אמרה את מה שנכון לומר במקרה הזה. ואז, לפעמים, זה פשוט מקלקל. כי אם אנחנו לוקחים ילד שדווקא רגיל לעשות טוב, מביאים אותו והופכים אותו פתאום לילד שתמיד עושה את הדבר הלא טוב, אנחנו עלולים להביא את הילד שלנו למקום שהוא עלול אולי עוד להאמין לנו. להגיד רגע רגע, אולי זה נכון בעצם. והוא לא יגיד לעצמו בעצם התמיד הזה, הוא לא תמיד. הוא יאמר לעצמו, אולי זה נכון, אולי באמת תמיד אני כזה. אני כל כך רע, אני כל כך נורא, איך אני אוכל לשפר את מעשיי? אם אני כל כך גרוע, איך אני אוכל לתקן את זה? אם המורה מסתכל עליי כך, עבודת פרך עכשיו בשבילי להתנהג בצורה אחרת כדי שהוא יאמין לי שאני באמת שונה ממה שהייתי קודם. או אם ההורים אומרים שאני תמיד, תמיד, תמיד לא מסדר את החדר שלי, אז איך אני אוכיח להם שכן? הרי עובדה שאני כל כך הרבה פעמים כן סידרתי. ואם עדיין משתמשים במילה תמיד, והם מביאים אותי להבין שאני תמיד לא מסדר את החדר, אז אולי באמת מאוד קשה לסדר את החדר הזה. אולי באמת לא כדאי לי אפילו להתחיל. אולי באמת לא כדאי לי אפילו לנסות. כי למה סתם? לנסות ולקבל, כמו שאומרים, את הסתירה בפנים. למה לי? ואז אני אפילו לא מנסה, כי לא כדאי לי, לא משתלם לי. אז בואו נברור את המילים ונחליט מתי המילים שלנו נכונות ומתי פחות. ולפי זה נחליט באיזו מילה להשתמש. הבטחתי לתת לכם שוב את כתובת המייל שלי, ואתם יכולים לרשום c5712111@strudelgmail.com. אתם מוזמנים לכתוב כל מה שאתם חושבים על הדברים שאני אומרת כאן, גם דברים נוספים. אני מבטיחה לקרוא, לא מבטיחה לקרוא כאן בתוכנית, אבל כן לקרוא בעצמי את הדברים. אני לפעמים מספיקה ואפילו משיבה, אבל אני לא מבטיחה. אתם יכולים להמשיך ולשלוח, ואני שמחה מאוד לקבל את המכתבים ואת הדברים. ובזאת הגיעה תוכניתנו לסיומה. אני רוצה להודות לפסח בגד שהיה פה איתי. אני רוצה להודות גם לכם, מאזיניי היקרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, באותה עת, באותה שעה, עם תוכנית חדשה. ועד אז, המשך שבוע טוב שיהיה לכולכם. ממני, מנוחה פוקס.